קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על הלכות תולעים. צריך לדעת, ואני אומר את זה, אני אפתח בסיפור שהיה לי ביום שישי האחרון. סיימתי, קיצור, יש לי את החדר שלי, ישבתי לכתוב, ואז יצאתי החוצה, ועכשיו הגברת במטבח, אתה צריך אולי לעזור, להושיט יד. בקיצור, אמרתי לה, מה אני יכול לעזור? היא אומרת לי, תעשה טובה, יש פה את החצילים, תקלף אותם. בסדר, נקלף חצילים. אני... למה לקלף? לא שואל שאלות. מקלף את החציל, יש כזה קולפן. לא שואל, הכל טוב. ואני רואה, הרי יש את הלבן, אבל אני רואה כתם כהה. אז אני ממשיך לקלף, לקלף עד שאני אראה לבן. נוצר חור. לוקח סכין, פותח את החציל, יש לי את זה בתמונה, חרק כמו תולעת שנים, מישהו יודע מה אני מתכוון? תולעת כזה, גודל של שתי סנטים, ממש. בתוך חציל. אז רבנו, אנשים, ואני מאז עד השבוע כבר הספקתי לשווק את זה, הייתי בראש העין. חברים, חציל על האש שהוא שלם, הכל טוב ויפה. אבל כשאתה בא לאכול אותו, להוריד את התפרחת שלו, את מה שמחובר לאדמה, זה א', יש שם טריפסים, זה ידוע. ב', אף פעם אל תעשה חציל שלם אם יש לו סימני נבירה חורים, כי מן הסתם נכנס שם והוא התפתח, הוא גדל. ועוד דבר, שמת חציל על האש, תפתח אותו אחר כך בצורת כמו ספר, תבדוק, תתבונן, שאין כתם כהה או משהו כזה. אני יודע, הגרעינים יש, אין לי בעיה עם הגרעינים, אבל אני אומר לכם, תיזהרו. בכל אופן, בראש ובראשונה הנושא של האורז. אורז, אמנם הוא לא מחמשת מיני דגן, אבל האורז יש בו, מצוי בו חרקים, בפרט בסקים. הפרסים לא קונים אורז אחד קילו, קונים סק. סק, אני זוכר, הסבתא של אשתי הבריאה. סק, כי זה הולך מהר. סק שנמצא בדרך כלל הסקים, זה הרבה זמן, אחרי הכל הוא נמצא, בקיץ או בחורף במקום עם לחות, זה מטליע. עדיף לא לקנות את השקי אורז, תקנה, אם אתה אולם, אם אתה, את יודעים שהרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, אומר באולמות אל תאכלו אורז. למה לא נאכל אורז? הוא אומר אלא אם כן אתה יודע שבדקו את זה כמו שצריך. אני אישית הייתי כמה פעמים באולמות, המשגיח אמר לי, לא, אני בודק מדגם. הוא אומר לי, מה אתה בודק? אני בודק מדגמית. יפקה עליך, מה בהתגמית? אתה יודע כמה חרקים יש באורז? בפרט בסקים. בסקי אורז מלא חרקים. לכן, אם אדם יכול בבית שאין כמויות גדולות, תיקח את ה-1 קילוגרם אורז, תפרוס אותו על משטח לא בהיר מאוד, וגם לא כהה. כי יש גם חתקנית האורז בצבע כהה, וגם הצבע הבהיר, התולעת, שדומה לגרגיר אורז. לכן, משהו שהוא כמו כתום, ואז תעבור עם היד לאט, לאט, לאט. לא צריך לשבת שבעה נקיים, אבל לעבור ולהתבונן. אם אתה יודע שהראייה שלך או של רעייתך נחלשה, וזה בסדר, זה קורה, יש, אין אורז בוואקום. לא מוכרים אורז בוואקום. יש? מצוין. אם יש אורז בוואקום, זה לא מטליע, הכי טוב. אז הנה, רבי בנימין אומר, תקנה את האורז בוואקום. אני לא ידעתי שזה קיים. ידעתי שזה קיים בקטניות, בבורגול, אבל כל הדברים האלה, אם אפשר בוואקום, תקנו בוואקום. תקנו בוואקום. עכשיו, כן. אז אני יודע. יש במפעלים, היה לנו במבשרת מפעל של אורז, שהוא עושה 50 קילו ביום, אז אדוני, חייבנו אותו במכונה, זה עולה 10-15 אלף, ושזה, אם ברגע שיש שם גרגיר שהוא לא במשקל של האורז, הוא מפיל אותו ארצה. זה מצוין. עכשיו, לאחר שבדקנו את האורז, להשרות את זה בחילה במים. מים, לא חמים, מים. ותתבונן, כי הרבה פעמים יש חרה קוצף, אם אתה יכול להוסיף כף מלח, אז ככה זה יגרום לו לצוף, זה מצוין. עכשיו, אותו דבר בקמח. כן, כן. אותו דבר בקמח. קמח היום זה, לעניות דעתי, לא לנפות קמח בבית. וכן, ולא תקנה קמח מנופה עוד שקל, שני שקלים, אתה קונה קמח מנופה. רגע, קמח מנופה הוא נפוח, יש לו חנקן ושם אי אפשר להטליע. יש חכם אחד, הרב אברהם יוסף ברדיו ביום שישי, אמר לו צריך לנפות את זה. מכילה אלף פעם, למה כן? אם אתה קונה, תרי, קונה לא עכשיו 20 חבילות ושם בבוידים, אתה קונה את שתי חבילות או חבילה אחת, ואתה משתמש בזה במקום, וזה עדיין עם כל הוואקום, עם כל החנקן, עם הניפוח שלו, זה מצוין, ולא צריך יותר מזה. בסדר? אם היה הרבה זמן, קנית לכל החורף 20 שקים, אתה צודק, חבילות, אז זה כבר לא שווה. גם דרך אגב, לאחר שפתחת את הקמח המנופה, חייב קירור, ואם הוא היה בקירור יותר משבוע, תנפה אותו. זה ודאי. אבל אני אומר, אם קנית מנופח טוב, לא לקנות הרבה. התולעים בקמח נוצר. עכשיו, יכול להיות אבל שהוא פירש, אתה צודק, שקמח שאם התולעת נוצרה בתוך הקמח, אבל היא פירשה, אתה לא יכול לדעת אם היא פירשה. אומר מרן, ספק פירש, צריך להחמיר, אסור. לכן לא לרוץ ולקנות. לא, בסדר, השקית לא מלאה עד הסוף. היא לא מלאה עד הסוף. אז אולי היא פרשה. אולי זה התליעה לפני שמילאו את הקמח. לא, לא פרשה חוצה, בתוך השקית. עכשיו, ידוע הלכה שתולעת שעברו עליה 12 חודשים, מרן השולחן אורך כותב, היא מתפרכת, היא נמוכה. אין איסור, זה נהיה כמו אפר. אין איסור. אז הסבתות שלנו, ראיתי את זה אצל הקורדים, הם ידעו, הם לא ידעו למה הם עושים את זה, ידעו שעלי גפן, שמשתמשים שעלי גפן הוא מאוד בעייתי, שמים אותו שנה. עכשיו איפה הם ישימו אותו שנה? שמו אותו במקפיא. אבל זה צדיק, הקפאה, שנה שלמה, מה היא עשתה לתולעת? הקפיאה את התולעת. אז התולעת לא נפרחת, אותו דבר בקופסאות שימורים. קופסאות שימורים זה שומר על החרק, שהוא לא יתפרך. לכן, רבותיי, צריך עלי גפן להשרות במים, לילה, להרתיח, לשטוף בצורה טובה, מי שרוצה להשתמש. אם אתה לא יודע אם עשו כמו שצריך, אל תיגע. אל תיגע. יש היום קופסאות של חתם סופר כבר ממולא באורז. א', יש לנו בישולי גויים באורז, ונניח והם פתרו את זה מניקת העלים. לא אני אומר, יש ארגון כושרות, שהם לקחו את העלים של הקופסאות שמורים של חתם סופר, מצאו בפנים מלא חרקים. לכן, זהירות. יש עכשיו של הרב מחפוד. אגיד לכם את האמת, אני גם פוחד. הרב מחפוד השם ישמור אותו, אבל אני מכיר מפעל אחד, היה שם משגיח בקושי שעתיים ביום, לא, לא. דווקא בית יוסף בחרקים אני יותר סומך, מה שקשור לחרקים. למה, אתה אוכל לצות ים? יש לרב רובין, אבל יש, אבל צריך לבדוק את זה טוב, טוב שלא יהיו בעיות. לגבי קטניות, חומוס, שועית, אותו דבר, צריך בדיקה, לא ישר לדחוף לסיר ודאי שלו, אשריה. באשריה כדאי להניח כף שתיים של מלח. אם יש שועית הרבה פעמים שהיא חלולה כי בפנים יש חרקים, זה צף. זה צף, אותו דבר אם יש חרק בין השועית או החומוס, זה צף. הרבה פעמים ראינו חומוס שהוא כהה מאוד, פותחים אותו, מוצאים חרקים, ראיתי את זה לא פעם. בפלאפלים אני קצת מעלים עין, כי הכל נטחן. נטחן, אבל פה צריך לפתוח סוגריים. יש תחינה דקה ויש תחינה גסה. תחינה גסה לא שווה כלום. לא שווה כלום, כי אחרק נשאר שלם, יכול להישאר שלם. אני אדבר על התחינה דקה, אז אין לי בעיה גם בפלאפל. עכשיו, דיברנו לא פעם ולא פעמיים, בטעות עברו ובישלו שעועית בלי בדיקה, וישר שפכו, או אף אחד לא בדק את זה, בדיעבד זה מועיל. אבל אדם שהולך ואוכל, יש היום את הצ'ונטים, ביום חמישי בלילה, היום זה אופנה, זה היה הרבה זמן אופנה, אבל לא משנה. אוכלים בליל שישי, מאיפה זה הגיע המנהג הזה? אתם יודעים מאיפה זה הגיע? הם היו קמים באמצע הלילה ללמוד, לתיקון חצות, ואז היו מביאים להם משהו חם לאכול. עכשיו פשוט אוכלים והולכים לישון. אז לכן, לא משנה. בכל אופן, מה שאני רואה, חינגות, וברוך השם מתפרנסים בזה בצורה יפה, הכל טוב ויפה. עכשיו, סלק אלים, אם זה לא גידול מפוקח, לא משתמשים. אני יודע, לפעמים אנשים שותפנו, שותפים בצורה טובה. אפשר אולי בכלח, אבל בעלים לא. אותו דבר, עלי ננה, לואיזה, שיבה, כל אלה, גם אם גדלים באדניות, בית פרטי, לא להשתמש. אלא אם כן, זה בתוך בד, בשביל לתת טעם. אם זה גוש כתיב, ואתה שוטף אותו, חובה לשטוף, או השריה במים עם סבון, אין לנו בעיה בדבר הזה. תאנים, אני לא מדבר על תאנים טריות, אני לא מדבר על המיובשות, הדבלות. תאנים טריות אפשר לאכול. תבדוק, תסתכל, יש, כן, יש עצים שהם נגועים ויש עצים לא נגועים. אני מדבר על הלא נגועים, יש וזה קיים, תבדוק בצורה טובה ואפשר לאכול. אבל הדבלות, עוד מעט ט"ו בשבט, הדבלות האלה מלאים בחרקים. בא אדם ושואל, האם אני יכול לתת לילד? רבותיי, אני תמיד נגד זה, אין כזה דבר. אנשים אומרים לי, לילד אפשר לתת? אבקת חלב נוכרי. אין כזה דבר לילד. אם זה לא טוב, אז זה לא טוב גם לך. אם זה מותר, מותר לך ולילד. אין הבדל בין ילד. אדם שלנו לא יותר אדום מאדם של הילד. ולכן, דבר שהוא מחמירים, מחמירים גם לילדים. אין כזה דבר. לא יודע למה, אנשים אומרים, ניתן לילד. מה פתאום לילד? אחר כך אתה לא תדע מאיפה יוצא העגל הזה. בשום אופן. בשום אופן, אם זה בעייתי, תזרוק. יש שאלה, האם זה בל תשחית לזרוק? להלכה, כל דבר שאנחנו מחמירים, מצד חומרה אין בזה בל תשחית. אתה רוצה להעביר את זה למישהו שאוכל, זה משהו אחר. אז זה יהיה כן מותר. עכשיו, יהודי שואל, הוא אומר שיש מוכרים מיץ תפוזים, נעמד מישהו ברחוב באיזה מקום ומוכר מיצי תפוזים, גזר, כל מיני, והוא לא, אין לו תעודת כשרות, האם אפשר לקנות שמה או לא? צריך לדעת, יש לנו בעיה אחת של תרומות ומעשרות. הנה, אני לא מדבר על שנת שמיטה שאין לנו בעיה, גם עכשיו דרך אגב, אין בעיה של תרומות ומעשרות, למה? כי הכל זה גידול של שביעית, יש קדושה, אבל בשנה רגילה, האם אפשר לשתות אצלו מיץ תפוזים? אנחנו לא יודעים מה עם התרומות ומעשרות, מאיפה הוא הביא את התפוזים? התשובה היא מותר באופן שאנחנו שופכים מעט מהמיץ ואומרים הרי זה מעשר, בזה אנחנו מקיימים מצוות מעשר. או, אתה שואל שאלה טובה, ערבי שמוכר פירות, הרבה אנשים טועים בדבר הזה, בטוחים שאם הערבי מוכר פירות, זאת אומרת שזה פטור מתרומות ומעשרות, כי הוא ערבי וערבי פטור, גוי. לא, הרבה פעמים בשער שכם ובעוד מקומות הם לוקחים פירות מתנובה, גידול יהודי, גם שהוא המוכר, זה לא קשור, וחייב בתרומות ומעשרות. אתה יודע, אני הבוקר בא אצלי ערבי, הבוקר בא אצלי ערבי מאבו גוש, והוא רוצה שאני אתן לו כשרות על חנות דגים. אני אומר לך את האמת, באבו גוש יש עוד אחד שמוכר חנות דגים, ויש לו שם שרימפסים וקלמרי ודגים טמאים. ולא נעים לי להגיד, יהודים קונים שם, קונים רק כשר, קונים את הדגים הכשרים. אבל אני לא יודע איזה מתחנה, איזה זה זה זה. פה הערבי, אמרתי לו, רק דגים, כמובן משגיח צמוד, מצלמות, מפתח, הכל. אבל הוא אומר לי, תקשיב, הוא אומר לי, לפחות יאכלו כשר. לפחות יאכלו כשר, כן. והוא יודע את זה. הוא אומר לי, אצל ההוא, הם ביניהם לא מסתדרים. הוא אומר לי, אצל השכן שלי, יהודים קונים, אבל אני לא יודע מה הם קונים, אבל אצלי יהיה רק כשר. כמובן, אני משגיח צמוד. אז לפעמים אני מעדיף לקנות מהגוי מאשר מיהודי. עוד דבר, לפעמים אין בעיות של הפרשת חלה, אני מעדיף לקנות מהגוי פיתות ולחמניות שיש כשרות כמובן, יותר מאשר יהודים בדץ כזה או אחר שלא מפרישים חלה. לא מפרישים חלה, בדץ לא מפרישים חלה, כן. אני לא אגיד את השם שלו. מתקשרים אליי משגיחים של העסקים האלה. הם אומרים, אנחנו לא נמצאים פה כל היום. אז מה? אז לא גוי? גוי, עכשיו אתה מערב אידיאולוגיה. אידיאולוגיה בסדר, חזק וברוך, אבל תדע לך שזה לא פשוט. מה, עיר העתיקה אין הרבה? מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה קשור? דרך אגב, תראה, אני לא זה, אבל אם לא היו ערבים, הלכה עשיו שונא ליעקב, ואנחנו לא רוצים חלק עם מים ועם מח שמם, תגידו הכל, אבל רק שתדע, אני זוכר שהיינו ילדים, הסבתא שלי בטבריה, השכנים היו ערביות, ערביות, ואתה יודע מה, הם היו מביאים, חיו באהבה ואחווה, ממש, ברגע שמתגרים, זה בעיה, אסור להתגרות בהם, אסור להתגרות, זה הלכה. בארץ, בטבריה, הסבתא שלי, למה? למה להתגרות בהם? בשביל מה? לא, אלה ערבים, נשבור להם, נעשה להם, תדעו לכם, זה אדם כזה, לפעמים יש לו דין של רודף, בגללך ילכו ויעשו משהו ליהודים אחרים, אסור, לא להתגרות, בשביל מה להתגרות? נחזור לענייננו. בתנובה יש משגיח מטעם הרבנות המקומית שהוא מעשר. על מה להסתמך? כן, אבל אני לא יודע אם הוא לקח את זה מתנובה וחיכה שיחתמו לו ויסרו לו או לא. אורלה, אורלה, תלך אחר הרוב, רוב פירות לא אורלה. אני עכשיו נוסע בכביש הביקה, רואה ערבים מוכרים שם, סתם דוגמה, דובדבנים בצידי הדרכים. האם מותר לי לעצור ולקנות או לא? מה הבעיות? שתי בעיות, בעיה של אורלה ובעיה של תרומות ומעשרות. לגבי אורלה, דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שרוב פירות, רוב פירות מה הם? לא אורלה, אז ממילא אין לנו בעיה, אבל דעת, מה קורה לגבי תרומות ומעשרות, צריך להפריש בלי ברכה, מספק. אם אתה יודע שזה גידול שלו, למשל, הם יש להם את הגידול של המלפפון חייר, מה שקורא לזה הרב בן ישחי, מלפפונים הפחוס, הקטנים, הלבנים, אז אני יודע שזה גידול שלהם, פטור מתרומות ומעשרות, סבריס, זה גידול שלהם. יש דברים שאני יכול לדעת, אבל דברים שאתה לא יודע, תפוזים, אני יודע מה, אז צריך זהירות בזה. כן. יין? כן. יפה. כל היין שעכשיו משווק, זה יין שחנת, ענבים שחנתו מתי? בשנה השביעית. אז היין הזה הוא קדוש בקדושת שביעית. אתה צריך, עכשיו מותר לך לשתות את זה בקדושה. זאת אומרת, לא להשאיר, שלא יישפך וכו'. רגע. עכשיו? רגע, למה אני... כן. עד ערב פסח. ערב פסח, אתה בא עם זה ליזדים, בפני שלושה אנשים, רבותיי, היין הפקר, ואתה יוצא מבית הכנסת, אתה חוזר, אם לא לקחו, תיקח. בסדר? אין מה לעשות, אבל זה הפקר. זה הפקר. אתה יודע, פעם באופקים, אברך, פעם באופקים, בנימין, זה זול, אבל תיזהרו, צריך לדעת להשתמש את זה. פעם באופקים, אברך, היה, עשו לו כן במרפסת. והוא שאל את הרב, האם הוא יכול לעשות שילוח הכן. אז הרב אמר לו, לא, למה? כי צריך רשות הרבים. בשביל רשות הרבים צריך להפקיר. אז אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, בכולל, תגיד בפני שלושה, שאתה מפקיר את המרפסת. אתה מפקיר את הבית, זה בא, אמר, אני מפקיר את הבית. בפני שלושה, בא מישהו שלומד גמרא, ברוך השם, וידוע שנעל, גדר או פרץ, ברגע שאתה עושה קניין, הרים דלת בבית, אתה קונה. אז הוא אמר להם, בואו איתי ליד הבית, ואמר להם שזה הפקר, הגיע אחד, עשה מעשה של נעל, גדר או פרץ, או עשה איזה קניין, הרים דלת של זכה. אמר, זכיתי הבית שלי. הפקרת את הבית? הבית שלי. אבל הוא אמר, הבית, אני מפקיר את הבית. תקשיבו. בקיצור, באו לבית הדין. בית הדין אמרו, הצדק עם זה שקנה, זכה בבית, הוא זכה. הבית שלו. לא מקח טעות. הפקרת בפני שלושה, נגמר הסיפור. אדוני, אמרת הפקר, הבית מופקר בפני שלושה. דעתו, דעת, כוונות בתפילה, צדיק. יש הלכה, אבל בית הדין אמרו, היות ומסכן הזה עכשיו לאיפה ילך? עם ילדים קטנים, בשום אופן. כאילו, אמרו לו, יש הלכה ויש נבל ברשות התורה. אתה, ברשות התורה הבית שלך, ברל תהיה נבל. פיצה אותו משהו, ביקשו ממנו לפצות אותו משהו, והוא ויתר. לא יאומן. לא נוחה ממנו, לא נוחה ממנו, אבל צריך לדעת, אדם צריך להיות לו אחריות למעשיו. רבותיי, תמרים, אנחנו עוד ניגש לט"ו בשבט, אבל תמרים, חובה לפתוח את המג'אול המיובשים, חובה לפתוח ולהוציא את הגרעין ולהתבונן. אל תברך על התמר שהוא שלם, לא צריך. תפתח ותבדוק ותתבונן. תסגור אותו, אחר כך אין בעיה. עכשיו, זיתים, צריך לדעת, הרבה פעמים, זיתים ירוקים קל לראות, יש עליו כתמים, כתמים קהים. הכתמים הקהים זה לא בהכרח נגוע. זה קיבל מכה מהחביתה, הרי מנערים את העצים של הזית, להפיל את הזיתים מהעץ. יש, לא, יש כאלה, היו פעם עם זה, היום יש כבר מכשיר שמנער את המנענע. עכשיו, מנענע את האלפים, את הענפים. אבל בזיתים שחורים, ויש הרבה פעמים חרקים, גם בזיתים בהירים, איך אתה תדע? איך אתה תראה? עכשיו, כשרות, כשרות לא קשורה לחרקים. לכן, לפני שכבודו אוכל את הזיתים, כדאי להתבונן ולראות. עכשיו, אתה רואה נגיעות, אתה רואה, תפתח, אחד, שתיים, אם אתה רואה שזה נגוע, אל תיגע בזה. הרבה מהם מגיעים מטורקיה. מטורקיה, בכשרות בדץ בית יוסף, אני לא אומר, לא קשור לכשרות, אבל תבדקו נושא של חרקים. תפוזים, הרבה פעמים יש עליו קנימות. איך? מאוחים, בטח מאוחים, ויש חריפים, הכל טוב ויפה. איך תבדוק את זה מחרקים? האמת, הרב ויה אומר לעשות בדיקת מדגם. כמו שרבי בנימין, תפתח אחד, שתיים, אם נקי, זה תולעים לבנים, אתה תראה את זה. אבל אם לא, אז אפשר, אפשר. עכשיו, לגבי, דיברנו על זה, ברגע שאתה אוכל מגידול פרטי, מהגינה הפרטית, הרבה פעמים זה לא וריסוס, ואם זה לא וריסוס, יש תולעים בפירות. בלימונים פחות, בתפוזים פחות, מצוי מאוד בקלמנטינות, פ, פומלות, רימונים, מלא חרקים. לימון לא מצוי, יש קנימות מבחוץ. ראית? אני אומר פחות מצוי. פחות מצוי. לגבי דגים, דגים אמרנו האם אפשר לקנות מהשוק לרבנות רגילה, אין בעיה, דגים לא צריך כשרות, אבל יש טפילים ויש תולעים. תולעים בדג, בראש, באור, צריך שטיפה בצורה טובה בפנים ובאזור הזימים, חייב שטיפה טובה. אבל יש תולעים בשם אניסקיס, תולעים כאלה שקופים, שנמצאים בתוך הבשר של הדג. זה תולעים שמותרים באכילה. מותרים באכילה, וכתב את זה כבר גם הרב בן ציון עליו השלום, דעתו שזה מותר. וגם הרב, כי ככה מרן כותב, זה לא פירש החוצה, זה נוצר בתוך הבשר, אבל יש איזה חכם אחד שאומר, לא, זה בא מבחוץ. חברים, לא צריך להחמיר בזה. אנחנו הספרדים לא צריכים להחמיר בזה, אשכנזים רוצים שיחמירו. לא, ולכן אפשר לקנות גם דג בקשרות רגילה, לשטוף אותו בצורה טובה שאין תולעים, ואפשר לאכול. לגבי כרובית, מלא חרקים. מלא חרקים, להוריד את העלים, אולי אם הוא רוצה להשתמש בגבעול של הכרובית, הוא יכול, אבל אחרת אסור. יש, לפעמים יש, של חברת בודק. כן, בסדר גמור. אפשר, קלחי תירס. קלחי תירס, אותו סיפור. יש עכשיו של בוואקום, בקשות של הרב אפרטי. אפשר לסמוך, מי שרוצה, אפשר לסמוך. מבושל, מבושל. אפשר, מחממים אותו, אפשר. בר מינן, שיקום לסליחות. שיקום לסליחות. בטח, עכשיו זה שובבים. בר מינן, לא, אם הכרובית, אם הכרובית בקשרות טובה, אם הכרובית בקשרות טובה, אין לי בעיה. אתה אומר שהמסעדה בקשרות בית יוסף, לא יודע. צריך להתקשר ולשאול את המשגיח איך הוא מאשר כזה דבר. איך הוא מאשר כזה דבר. אני לא מאמין שבית יוסף יכניסו את זה. קשה לי להאמין. איך אפשר? כי היום כל קשרות רבנות רגילה לא מכניסים את זה. לגבי דבר אחרון, לגבי עלים שרוצים לטחון אותם, עלים, פטרוזיליה וכו', אם טוחנים את זה דק ברמות של ממש, כמו שדיברנו, לכתחילה לא. למה? כי זה מוחזק בחרקים. זה מוחזק בחרקים, אל תעשה את זה. כן, אבל הוא רוצה את העלים. השבוע, אתמול, בדרכי לראש העין, התקשר מישהו שלא עלינו, הוא סובל מהכליות, והוא שואל את זה, הוא שותה את זה, אין בעיה, אם הוא מסנן, זה לגבי המים, אבל פה הוא רוצה את הפטרוזיליה בשביל הדג. מה יעשה? לכן, מה יעשה? כמה שאלות שנשאלנו, סיר עם ציפוי שי, שעכשיו זה מצוי מאוד, האם מועילה לו הכשרה? אנחנו כתבנו בספר על פסח שהשייש הזה, יש לו דין של אבן. אבן דעת מרן השולחן ערוך שמועילה הכשרה. יהודי גר עם הורים חילונים, יהודי, אדם גר עם הורים חילונים, והוא שואל איזה מחוות לקנות, מה זאת אומרת? דבר שהוא יוכל לעשות להם הכשרה. יש היום מחוותות יציקה, מי שיודע מה זה, גם מועיל איזה הכשרה, או אלומיניום מועיל איזה הכשרה, ואין בעיה. אורז שבישלו אותו במים של הבשר, האם מותר לאכול את האורז עם דגים? היום את האורז אוכלים, שופכים את המים שבושל בו העוף לתוך האורז, והוא רוצה לאכול את האורז עם דג, עם, כן, עם דג. אז יש לי פה דג ובשר, תפשיל של בשר. האם מותר או לא? לכתחילה לא. לכתחילה לא. אבל אני לא יכול להגיד, האיסור של דגים ובשר זה ממשות של דג, וממשות של בשר. כותב הרב כף החיים, אדם ששם בתנור דגים, והוא אומר, אם התנור דלו, כבר הכניס לאפות בזה חלה לשבת. האם מותר לאכול את החלה עם בשר? אומר הרב כף החיים, כן. למה? אבל יש פה זהה של דג. היות והאיסור של דגים ובשר זה ממשות בשר, ממשות דג. פה... האורז הוא, הוא תפשיל של בשר, שפכו עליו מים של העוף, אז זה בחזקת בשרי, לבוא ולכתחילה לא, לא, לא כדאי. ודאי שבלי הבשר. זה לכאורה תפשיל של בשר. אוקיי, נו. אני אגיד לך, כי האיסור של דג ובשר זה ממשות. אין פה ממשות. באורז אין פה ממשות. אין פה ממשות, אתה צודק, אבל אין ממשות. המים האלה, דרך אגב, אני ראיתי, זה העוף מפריש שומן. זה השומן של העוף, כן? יותר טעים. אבל לכתחילה לא, לא לאכול את זה עם, עם דגים. כן. לא, כי האיסור של דגים ובשר זה ממשות. פה אין לך ממשות. אם אין ממשות, זה לא אסור. אני רוצה ברשותכם לומר משהו על הפרשה שראיתי פה בספר בערה של תורה, הרב גולן מרחובות, יהודי יקר. אני אגיד לכם, בפרשה... ולעניות דעתי זה חשוב, וזה חשוב היום, בפרט בדור שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מטה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. יש היום בדור שלנו הרבה נחשים. מרן השולחן ערוך כותב שאין נחשים מצויים בינינו. לגבי הנושא של גילוי, אין נחשים מצויים, אבל בהערה נחשים מהלכי שתיים יש. בכל אופן, היום הנוער הצעיר, אני אגיד לכם, היום לראות אדם שהוא עוסק בתורה, בן תורה, בחור ישיבה, נוער שהולך, תלמידים שהולכים בדרך תורה מצוות, צריך לחבק אותם ולנשק אותם. ולמה? הדור שלנו זה דור מאוד מאוד קשה מבחינת כל המדיה שיש בחוץ, הכל זמין, הכל, ולשמור את הילד שלא יצא לתרבות רעה. ואני אומר לכם, בהרבה בתים, אני מדבר עכשיו של החרדים, כמעט לא עלינו שלא נדע, אין בית שאין שם, נקרא לזה, מת ברמה כזאת שהילד ירד מבחינה רוחנית. יש הורים, זה מצאו את זה בקרב צערנו הרב, עדות אשכנז, אני הכרתי אחד כזה, שברגע שהילד פרש, לא מכיר בו אבא, לא רוצה לשמוע עליו, ישב עליו שבעה, ובזה זה נסגר. אבל תדעו לכם שזה טעות גדולה, טעות גדולה. השבוע יצא לי לשמוע ברדיו, בערוץ חילוני, מראיינים, התקשורת שמחה מזה, אבל אין מה לעשות, את יושב ראש ארגון הלל. מי זה ארגון הלל? רשע מרושע של חוזרים בשאלה. אז היא אומרת לו, כן, אז תגיד, אז מה אחוזים, אז מה זה? כי עכשיו רוצים לתת להם תמיכות לאלה שחזרו בשאלה. כן, נכון? שס רוצים לתת, אני לא נכנס לזה עכשיו. אז הוא אומר, היא אומרת לו, איפה צריך את הכסף? למה צריך את הכסף? הוא אומר, הרבה מהם שמגיעים, הם מגיעים ללא הורים, ללא תמיכה, צריך לעזור להם בלימודים. אין להם אבא ואמא, כלום, 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 תבינו, הנוער הזה מגיע בלי שום דבר ובלי שום תמיכות וכו' וכו'. רבותיי, שלא נדע, אני חוזר ואומר, שלא נדע, אבל חלילה, אם זה קורה כזה דבר, צריך לדעת שהדבר היחיד שאולי יחזיר את הילד, הדבר היחיד זה לתת לו אהבה וחום. זה הילד שלך, זו הבת שלך, זה הבן שלך, גם אם כעכשיו הם לא בקו שאתה רוצה, ההורים בטוחים שנולד להם ילד שהוא יהיה ודאי לא פחות מהרב עובדיה, ופתאום הם רואים שהוא הולך בכיוונים לא בדיוק, אז הם מתחילים להתעצבן ולחוס ולהיות מתוסכלים על הילד. צריך לדעת שזה לא חכם. אני חייב לומר, זה קורה הרבה, לצערנו הרב, בלי לפגוע חלילה, אצל הבעלי תשובה. בעלי תשובה חוזרים בתשובה, ואותו אבא, הוא לא רוצה שהילד שלו יעבור מה שהוא עבר, הוא מלחיץ את הילד. הוא מלחיץ את הילד ברמות כזה, איפה הלכת, איפה באת, הוא מנסה לחנוק, לסגור, ואז הוא מקבל תוצאה הפוכה, פשוט מאוד, הילד עוזב הכל. אני הכרתי משפחה במבשרת, שהיא לא הייתה נותנת לילדים לצאת למכולת, למכולת, כאילו היא נמצאת עכשיו בסן פרנסיסקו, כן, מי שישמע, מבשרת, שכונה חילוני, בסדר, אבל מה קרה? חנקה אותם ברמות שהם חוזרים, האבא לוקח אותם, האבא מחזיר אותם, נכנסים הביתה, נעול, פותחים בבוקר, אחת, כך שמעתי, אחת יצאו לתרבות רעה. כי, אדוני, זה לא חכם, זה לא נכון, זה לא נכון. שכתוב מה זה בידיך, איך אומרים מה זה, אבל איך כתוב בתורה מה זה, מם זין היי, מם זין היי בגימטריה כמה זה?
בן.
52, אומר לו הקדוש ברוך הוא מה זה בידיך, הילד צריך להיות בידיך, אל, אם תשליחהו ארצה, תגיד לו, תשמע, לא מכיר בך, לא רוצה להכיר בך, לא תיתן לו חום, לא תחזיק אותו, והיא לנחש, הוא השם מרחם, הוא עוזב הכל והוא נהיה גרוע, הכי גרוע. ברגע שאדם אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלח ידך ואחוז בזנבו, אל תחנוק אותו. תדע איפה הילד נמצא, איפה הוא הולך, תשאל, כן, תשאל, אף אחד לא חולק על זה, ברור. תעקוב עם איזה חברים הוא מתחבר, אבל בזנבו, לא בגרון, לא בגרון, בזנבו. כולם מכירים את ה... יש אחד בשם שולי רנד, הוא זמר, שחקן, לא יודע מה. שולי רנד, השם שלו המלא זה יוסף שלום. יוסף שלום הוא מחסידות סדיגורה. הוא בגיל 16, הוא מספר, בגיל 16 חזר בשאלה. שייך למשפחה של חסידים. אבא שלו הגיע לרבי מסדיגורה, הרבי מסדיגורה אמר לו, תשמע, אתה בוודאי אוהב את הילדים שלך, אבל את שולי, שלום יוסף, תואב הכי הרבה. אמר לו, רבי, אותו תואב הכי הרבה. מספר אותו שחקן, זמר, משהו שולי רד. הוא אומר, אני מאלו שנאמר עליהם שנה ופירש, הייתי, עזבתי הכל. אבל תדעו לכם, הוריי נהגו בשכל, בזכות האהבה שנתנו לי, ותמיד בוא ותשב ותראה חום ואהבה, ויש לי בית להגיע בלילה, איפשהו היה בלילה, אבל תמיד גם בשתיים, שלוש בלילה, אומר, זה נתן לי להרגיש שיש לי הורים, יש לי בית, ולשם אני רוצה לחזור. מספר הרב זילברשטיין, הוא מדהים, בבני ברק בחור, ירד, ירד בלימודים, ירד בהכל, הגיע שלב שהוא עוזב את הישיבה, תקשיבו טוב, עוזב את הישיבה, מה עושה? מה יעשה? זה היה לקראת פסח. לא, הוא צריך כסף, בשביל לטייל צריך כסף. הוא ראה שמחפשים בחור ישיבה לניקוי מדרגות, לנקות בתים, לפסח. הרים טלפון ופתחו לו משפחת שטרן, חיים ישראל שטרן בבני ברק, אני לא מכיר. הוא אומר, המשפחה הזאת, שהוא הגיע, אומר, נכנסתי לשם, אומרים, האבא אומר לאשתו, בואי תראי, מי הגיע ברוך השם לעזור לנו לפסח, בחור ישיבה, איזה זכות, איזה זה, שירותים אל תנקה, לא חס ושלום, בחור ישיבה ינקש, מה פתאום, רק את הספרייה, את הספרים, את זה, נתנו לו הרגשה, כל דבר, אמרו לו, אתה יכול, אתה בחור ישיבה, והכניסו לו את זה כל הזמן, כל הזמן, הוא אומר, זה מה שלא נתן, אומר למחורת, קם לתפילה, אבא אמר לו, בטח עשה האור, שמעסיק אותו, אומר לו, בטח אתה, שלא תהיה עייף בתפילה, הוא אומר, התביישתי לא ללכת לתפילה, לא להתפלל, וכן על זה הדרך, בקיצור, אומר, אחר כך הוא חזר לישיבה, ההרגשה שנתנו לו, בן תורה, תדע לך, אני לא אשכח, אני סיפרתי לכם, אולי סיפרתי את זה במוסיוף, אני הייתי עד למעשה הזה, היה לי שיעורים באור יהודה, וסיפר לי את זה ממש, ממקור ראשון, ראיתי את המודעת אבל, בעל חנות שנפטר שם, לא, 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 לא קישרתי, לא ידעתי, ואז אחד, יש שם ישיבה אשכנזית, ישיבה גבוהה, גדולה, אשכנזית, ואחד הבחורים נשבר לו, זה קורה שלא עלינו, שלא נדע, נשברים בישיבה, והוא החליט, אני עוזב את הישיבה, הרס את הכל, אומר, הבוחרי הזה, שהיה לו את הסופר, סופרמרקט, היה כתוב, הנחה לבחורי ישיבה 20%, שהוא הגיע, באמת הוא אהב תורה, בחורים, בחורי ישיבה, הוא אומר, הגעתי, לפני שאני נוסע הביתה, לא יודע איפה הוא גר באיזה חור, אומר, אני אקנה לי משהו לנסיעה, הוא ראה אותו, הבוחרי, המנהל של הסופר, אמר, הנה נזר הבריאה, הנה בחור ישיבה, את אלה אני אוהב, נשק אותו, חיבק אותו, זה, אמר, אני נזר הבריאה, אני זה, טוב, חזר הביתה, קנה מה שקנה והלך הביתה, מודעת אבל, לא עלינו, בא לסופר הבוחרי, צעיר, נפטר. הוא אומר שהוא שמעתי שזה, חזרתי בזמן קיץ לישיבה, באתי לאישה אלמנה, אמרתי, תדעי לך, אני רציתי לעזוב את הישיבה, אבל היחס שהוא נתן, מה זה בחור ישיבה, מה זה אדם שלומד תורה, זה נתן לי המון. אני אומר לענייננו, אנחנו צריכים באמת לדאוג לחינוך של הילדים מאהבה, לא לחנוק, לא לחנוק מאהבה, לחנך מאהבה, לתת לו הרגשה, אתה לומד תורה, זה אין דבר יותר טוב, ולא לשכוח, הדור שלנו זה לא הדור, אני אומר לכם, אני מעיד על עצמי, לפעמים הבנים שלנו, אנחנו הולכים, יש פה, יש שם, אני אומר, ריבונו של עולם, אני בגיל שכן, לא הלכתי לכל מיני כאלה מקומות, סתם, לא חלילה מקומות אסורים, אבל כאילו חבל על הזמן, אבל אני מבין שהדור היום זה לא הדור של פעם. היום עצם זה שהם נשארים עם ה... בדרך, בתלם, צריך לתת להם את כל אהבה ואת כל החיבה לדבר הזה. לא, ורק לעודד ולעודד, אבל ברגע שחלילה רואים שהם לא זה, לא ברמה של לדחות אותם חס ושלום. ואז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו לראות בנים ובני בנים גדולים בתורה ובעירה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך רבה לתורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.